המחשבות הללו של פרשיות הגאולה, מחשבות של פרשת בו בשלח, תקופה שבה אנחנו נפגשים לא רק עם יציאת ישראל לחירות ותהליכי גאולה היסטוריים, אלא אנחנו חווים הרבה מאוד את הנושא של הניסים. קריאת ים סוף זה האירוע הניסי הכי מרשים, הכי גדול שהיה. עשרת המכות, למען רבות מופתי בארץ מצרים. אנחנו רואים שכשעם ישראל עולה לבמת ההיסטוריה, הניסים מלווים את הופעתו. הרקע לגאולה של יציאת מצרים הוא רקע מאוד ניסי. למה זה כל כך משמעותי? למה זה כל כך חשוב? והבשורה של יציאת מצרים, הבשורה של עם ישראל כשהוא יוצא לחירות עולם, תהיה כל כך מלאה וקדושה בניסים. בכלל, האמונה בניסים היא אחד מההבדלים בין אמונת ישראל לבין העולם המדעי. העולם המדעי, גם הפילוסופי היווני וגם העולם המדעי של היום, לא רוצה להכיר בניסים. ניסים זה נושא מסובך, מעצבן אפילו, מרגיז. בואו נדבר על דברים פשוטים. בואו נדבר על הטבע, נדבר על ההיסטוריה, נדבר על בני אדם, על הבחירה החופשית שלהם, בסדר גמור. נדבר על חוקי המציאות. ניסים זה בלגן. כשאתה אומר ניסים, אתה פתאום נכנס לעולם לא ידוע. לעולם שבו החוקים הם לא חוקים, והבחירה היא לא בחירה. אתה נכנס לאיזה מין ערפל שהוא קצת שומט את הביטחון לכאורה שיש לנו בשכל שלנו, בהבנות שלנו, בשליטה שיש לנו. בעולם המדעי, העולם הרציונלי, ככל שהוא הולך ומרגיש שהוא מבין את המציאות וחוקר אותה, הוא לא אוהב, בלשון המעטה, את המושג הזה שנקרא נס. אבל אנחנו מאוד מאוד מחשיבים ניסים. זה נושא מאוד מרכזי בתנ"ך, כמו שאמרנו, פרשיות יציאת מצרים, אבל לאורך כל הדרך שלנו המון ניסים. פרשת השבוע שלנו יש הרבה ניסים. קודם כל קריאת ים סוף, אבל אחר כך תוך כדי יש עמוד אש ועמוד ענן לנחותם הדרך, ויש מן שיורד מהשמיים 40 שנה, ובסופה של פרשה, כאשר נערכת מלחמה עם עמלק, אנחנו מצטווים לבנות מזבח, והשם של המזבח הוא השם ניסי. זאת אומרת שיש משהו במלחמה עם עמלק שקשור לסוגיית הנס. המזבח שכתוצאה מהמלחמה הוא השם ניסי. יד על כס יא מלחמה להשם בעמלק מדור דור. משהו במלחמה עם עמלק קשור לסוגיית הנס. סוגיית הנס מלווה אותנו גם כשנכנסים לארץ. לכאורה זה אירוע היסטורי, כן, אבל הירדן צריך להיבקע, וחומות יריחו צריכות ליפול, ואבנים גדולות אמורות לרדת מן השמיים מבית חורון, והשמש צריכה להיעצר, לא פחות. זה מאוד חשוב שכשאנחנו כשנכנס לארץ, כשנכנסים לארץ, הצעדים הראשונים, לא בגלל איזה בעיה דווקא, אלא על הפרינציפ, שיהיו ניסים והרבה. התנך מעריך הרבה בשופטים, בשמואל, פה, בשם, ואחר כך במלאכים ב', כל מיני ניסים. מה אנחנו רוצים לומר בזה? למה זה כל כך עקרוני? זה חלק בלתי נפרד מהופעת האומה, מההיסטוריה שלנו, מנקודות הציון הכי משמעותיות שלנו. סוגיה רחבה וגדולה, אנחנו נתמקד היום בזווית אחת של הסוגיה הזאת. שעולה מכמה מקומות בכתבי הרב קוק. גם הוא מגדיר כך שהניסים הם לא רק משהו שמלווה אותנו, אלא אפילו צורת הדיבור שלנו, צורת ההתבטאות שלנו. הניסים ברמה הלאומית זו הדרך הכי טובה שלנו להביע מה אנחנו רוצים להגיד. כך הוא כותב באורות עמוד קמ"א על כנסת ישראל. הוא כותב שהיא מסברת בניסים ונפלאות את מהותה העצמית. אנחנו רוצים להסביר ברמה הלאומית מי אנחנו, יוצאים לנו ניסים מהפה. למה זה כל כך חשוב לנו ככה להסביר? זה הנקודה שלנו. ובסוף, מי אנחנו, עם ישראל? יוצא לנו נס. למה זה כל כך משמעותי? צריכים להבין מה זאת גאולה. למה אנחנו כל כך מצפים לגאולה? מה המשמעות שלה? תפקיד הגאולה, הוא כותב בקובץ ראשון בשמונה קבצים, סעיף תף צדיק, הדבר הכי משמעותי שבא לחדש עם ישראל בתהליך גאולתו השלמה הוא הערך הגדול של רצון האדם בהוויה. באמת מה שאנחנו באים לדבר והנושא שהכי הכי יעסיק אותנו והכי משמעותי לנו כאומה, וזאת ליבת תהליך הגאולה, זה להבין מה זאת אומרת רצון אנושי. בכלל, מה זה כוח הרצון שלנו? זה נכון שיש שכל. ודאי, השכל של האדם יכול לחקור, והעולם המדעי הביא את השכל האנושי להישגים מדהימים. אבל הוא כותב בהרפלי תואר, שכמה שהעולם המדעי יתפאר, ובצדק, בעוצמות השכל ופיתוח המחשבה של האדם, המהפכה העיקרית עוד לא הגיעה, עוד לפנינו. החידוש הגדול עוד לא נאמר, והחידוש היותר גדול הוא עוצמת הרצון, לא עוצמת השכל. עוצמת הרצון של האדם, עד כמה היא ענקית, עד כמה היא מפתיעה, את זה עוד לא התחלנו בכלל לגרד. העולם המדעי עוד לא נגע בכלל בחידוש הזה, במהפכניות שבזה. הערך הגדול שיש לרצון האדם בהוויה, לזה אנחנו אורגים, זאת המטרה שלנו, על זה, זה הנושא שלנו לדבר עליו כעם. כל מעשינו לשם כך מכוונים הם, לגלות את האלוקות שברצון האדם. רצון האדם זה הנקודה הכי אלוקית שבו, יותר מהשכל. איך אנחנו רוצים לדבר, להוביל את המהפכה התודעתית הזאת, מהו הרצון האנושי? קודם כל אנחנו רוצים לדבר על היכולת של הרצון האנושי להתגבר. בהתחלה אנחנו מדברים על זה. העובדה שאפשר להתגבר. יש דחפים טבעיים, יצרים, צרכים, יש אפילו חוקי טבע. יש אינסטינקטים מאוד 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 עוצמתיים. ואנחנו מדברים על גבורת הרצון. האדם יכול עם הרצון שלו להתגבר על המון גורמים. הוא יכול להתגבר על עייפות, הוא יכול להתגבר על רעב, על צמא. הוא יכול להתגבר על המון משיכות, על כעסים, על מחשבות לטובות. יש לו יכולת להתגבר. כוח הרצון האנושי הוא מאוד חזק. צריך להעצים אותו. צריך לדבר על זה, לחשוב על זה, להיפתח לזה. כוח הרצון שלנו יכול להתנסם על המון גורמים שנמצאים לנו בחיים. זה עולה למעלה מכל כישרון המעשה. כוח הרצון שהבנו יש בו משהו אלוקי. הוא מנהיג, הוא יכול לשלוט. זהו האידיאל שאינו נפסק מישראל. זאתי השראת השכינה בישראל. מה תמצית עבודת השם שלנו? מה העניינה של השראת השכינה בישראל? כך הוא כותב, זה להבין את רצון האדם כדי שהוא יתפוס את המקום הראוי לו. הדרך ארוכה, אבל הדרך מתחילה בשלב הראשון, קודם כל לדבר על גבורת הרצון. אבל סוף כל סוף, כשאדם כמה שהוא יתגבר עם הרצון, בסוף הוא אומר, תראה, אבל יש דברים שאני לא יכול לשנות. אני יכול לשנות פה, שם, דברים, להתגבר. בסוף יש פה חוקי טבע. זה המציאות, מה תעשה? אתה נתקל בקיר, זה מה יש, יש פה קיר. חוקי הטבע, העולם המדעי אומר שאי אפשר לשנות אותם. צריך להבין שכשהאדם רואה בטבע וחוקיו משהו מוחלט, בלתי ניתן לשינוי, יש לזה מחיר מוסרי. אין מנוס, הוא כותב באורות קופם א', משפלות מוסר. למי שלא מאמין בניסים. כי מי שלא מאמין בניסים, הוא בעצם אומר, תראה, בסוף, 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 הרצון שלך ייעצר מול הטבע, נכון? יש זו נקודה שבסוף הטבע יותר חזק. אז לאיפה אתה רוצה לרוץ בדיוק? מה אתה מרים דגל? הרצון, הרצון. הרצון בסוף ייעצר. אז זה מחליש את כל הרוח. זה יוצר תחושת ייאוש. טוב, אז אם אתה כבר מודל לי שבאיזו שלב הרצון ייעצר מול הטבע, אז למה אתה מחליט לעצור אותו שם? תעצור אותו כבר 5 צעדים אחורה. מה זה טבע בכלל שמולו הרצון נעצר? חוקי טבע? אולי צרכים טבעיים זה גם דבר שהוא כמו חוקי טבע, והרצון צריך לעצר מולם? אולי יצרים זה גם סוג של חוקי טבע, והרצון צריך לעצר שם? אולי אינסטינקטים שליליים זה גם סוג... איפה אתה עוצר? ברגע שאמרת שחוקי הטבע יותר חזקים מהרצון, פילוסופית, עקרונית, אמרת שאין משמעות למלחמה הזאת, לגבורה הזאת של הרצון, לרמת הדגש. הרצון האנושי, עם כל הכבוד, נא להקטין. הפילוסופיה של המדע, שמעצימה את חוקי הטבע שהשכל מכיר אותם על פני הרצון האנושי, במו ידיה בונה את כל התירוצים המוסריים הלא מוסריים שאדם אחר כך יתרץ לעצמו בפסיכולוגיה המודרנית ובכלל בתרבות הזאת של מה לעשות, ככה אני, זה מה יש, ככה אני בנו. רק המחשבה האמונית שמאמינה שיש כוח שנקרא רצון שהוא יותר גדול מהטבע, רק היא יכולה לעלות את האדם מהטבע הבאמי הפראי שלו. לדבר על ניסים זה לא בשביל לדבר על הקדוש ברוך הוא, זה לא בשביל להתיק לו פרסומות, איזה אלוקים ענק גדול, תשמע, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא צריך את זה. לדבר על ניסים זה לא בשביל להוכיח שאנחנו צודקים במאבק שלנו נגד המצרים או נגד כל עם אחר שיבוא נגדנו. לדבר על ניסים זה סוגיה מוסרית, הסוגיה המוסרית הכי חשובה שיש. בשביל זה באנו לכאן. לדבר על הרצון האנושי. רק בשביל זה באנו לכאן. שכל חוכמה בגויים תאמין. והגויים יכול לעשות זה מצוין, טוב טוב מאיתנו. נכון, יש גם כמה יהודים שקיבלו פרס נובל, אבל זה לא כל כך חשוב. זה לא הקטע שלנו. הנושא שלנו הוא כוח הרצון. והניסים אומרים, תראה מה רצון עושה, תראה מה זה לדבוק ברצון. מי שדבק ברצון האלוקי הוא ממיס את הטבע. הים רעב הינוס, מפני מי? לפני הרצון. הים רעב הינוס, אומר המדרש, מה הוא ראה? ראה ארונו של יוסף. פרשת השבוע פותחת ובלחץ הזה שמשה, הדבר הכי חשוב שיוצא ממצרים, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. חייבים לקחת את העצמות של יוסף. ראה ארונו של יוסף. כן, המדרש עושה גזירה שווה. הים ראה וינוס, בפרשת וישב נאמר, ותתפסהו בבגדו, וינוס החוצה. כוח הרצון של יוסף, כוח הרצון שלו להתגבר על כל מה שסבב אותו, ותתפסהו בבגדו, זה האינטרסים, זה המעמד הכלכלי שלך, זה המעמד החברתי שלך, זה השם הטוב שלך, הכל, תהנה מהחיים, אף אחד לא ידע. וינוס החוצה, בניסה החוצה הוא הפסיד את כל עולמו. הוא הפסיד את העבודה המסודרת שלו, את החירות שלו הוא הפסיד. הוא היה המנכ״ל של בית פוטיפר, המלך שם, הפסיד הכל, הולך מושלח לבור. הרצון, הים ראה וינוס, הים רואה את כוח הרצון שמתגבר על הטבע, אז מנצחים את הטבע. זה מאוד חשוב להאמין בקריאת ים סוף. זה לא בשביל להאמין שהקדוש ברוך הוא עשה את הקוספוקוס, זה לא מעניין אותנו. זה להאמין בנו, ביוסף שבנו, ביוסף הצדיק שנמצא בתוכנו, בכוח הרצון האנושי. נושא הגאולה הוא נושא חידוש הרצון, תקומת הרצון, העצמת הרצון. בשביל זה באנו לעולם. זאת האמירה הכי חשובה, שירה חדשה שיבחו גאולים. מה הם משבחים? מה הנושא? תראה מה זה רצון אנושי. נכון? רצון ההוויה כולה, הוא כותב במאמר, בקובץ ראשון סעיף תצדיק, על ידי גילוי הערך הגדול של רצון האדם, אור חדש בכלל הרצון העולם. הכל מתחדש בחיים חדשים, בשירה חדשה, בטבע מחודש, הכל חדש. שירה חדשה. שיבחגו לי. מה החידוש? חדש. מה חדש? מהפכה. יש דבר כזה שנקרא רצון אנושי. יותר חזק מהטבע. נפקמין המוסרית, מיידית. אפשר לנצח את הטבע. זה נפקמין לכל היקום, לבריאות כולם, לחיים שבגוף. חידוש התגלות ערכו האמיתי של רצונו של האדם במציאות. הגבורה, גבורת הרצון, אנחנו מחוללים אותה ועובדים עליה כל הזמן, אין לה גבולות. זאת קריאת, זה קריאת כיוון עקרונית. אתה מאמין בניסים, אתה אומר אין גבולות לכוח הרצון האנושי, הוא אלוקי, יש בו ניצוץ אלוקי. אלא שצריך לנקות קצת. הגאולה בו תבוא על ידי הסרת החלודה מהרצון. הרצון האנושי תפס חלודה עם השנים. דיברו המון המון על השכל האנושי, עולם המדע מדהים אותנו מכל הכיוונים, אבל הוא לא כל כך עוסק ברצון האנושי. יש חלודה בנושא. צריך להעביר את העורלה החיצונית והפנימית. זה נקרא מחיית עמלק. כך הוא כותב. מחיית עמלק באדם ולאומי. מחיית עמלק פירושה סוגיית הסוגיות, האם לרצון האנושי יש שליטה אמיתית בחיים, או שבאנו לכאן לחפש תירוצים. כי תירוצים יש מלא, מלא תירוצים, המון, וכזה קל. הטבע תמיד יספק לך תירוצים, המציאות, העולם, הכוחות, הכל, מלא תירוצים. עמלק, הוא כותב בקובץ שישי רשנון א', הוא מחזיק בטבע, הוא מאוד מאוד ידבר, השפה העמלקית תדבר בצורה מאוד שכלית, הגיונית, רציונלית, מעשית. תראה, הטבע, יש פה חוקים, מאוד מכובד, תראה איזה עולם רציני זה הטבע. אינו יכול לסבול ניסים בעולם, כך הוא כותב הרב על המלאק, ולא שינוי טבע במוסר של האדם. זה בנשימה אחת. מי שלא סובל את הניסים, בעצם מה מפריע לו? זאת העובדה שהאדם יכול במוסר שלו לשנות את הטבע. זו אותה סוגיה. לעומת זה, עומדים ישראל, ואותם יצר השם להבקיע את חומת הטבע. נטה את ידך על הים ובקעהו, צריך לבקוע את החומה של הטבע. בשביל מה? מציאות הניסים עושים חלונות בטבע, וכשנעשו ניסים בעולם הטבע מתמתק. האדם בטבעו כבר לא יסתום בעד הקדושה. כל כך חשוב לנו כל בוקר לשיר שירת הים בשמחה. כך נפסק במשנה ברורה, צריך להגיד שירת הים בשמחה. שמחה על מה? על כוח הרצון של היום בבוקר. על זה שאנחנו שייכים, יכולים להשתייך לדבר הכי מדהים שקיים. הוא הרבה יותר גדול מכל דבר אחר, הרצון האנושי. אין לו גבולות. זה הנקודה הכי אלוקית שבנו, יותר מהשכל. השכל בסוף יכול להכיר את המציאות, אבל הרצון יכול לשנות אותה. כל אחד ואחד חייב להאמין שהוא יכול לעשות קריאת ים סוף לעצמו. זה נס. כן, יש ניסים. לניסים קוראים רצון. עם סיום המלחמה עם המלאק צריך להקים מזבח, ועליו מקריבים קורבן, והשם של המזבח זה הנס, זה הנושא של המזבח. איך נלחמים בעמלק? כוח הרצון. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? לא, אומרת המשנה בראש השנה. כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים לאביהם שבשמיים, אם עם ישראל מבינים מה זה הרצון שלהם, שהרצון שלהם שייך עד אין גבולות עד השמיים, אם ישראל באמת מזדהים עם זה, אז זה מלחמה עם המלאק. המלחמה ממלא כנסת כל יום, כל הזמן, כל רגע שבו יש לנו התמודדות בינינו לבין עצמנו, עם הסברים משכנעים להחריד כמה אנחנו לא יכולים, כמה זה בלתי אפשרי, כמה זה מעבר ל... מעבר ל... כמה זה... מה לעשות? ככה אני. זו שפה המלאכית. אשר קרחה בדרך, זו השפה שמצננת את כל האמבטיות. היא יכולה לצנן את כל ההתלהבות, את כל החלומות. כי מה אתה עושה? זאת המציאות, מה אפשר לעשות? קרחה. זה מקרר הכל. אם הורדת את הניסים, אין גבול לירידה, איפה אתה עוצר? אתה רואה שרצון אנושי יש לו גבולות, אז איפה אתה עוצר? אתה אין מה לעשות. הגאולה מתחילה בנקודות האלו, ככה הגאולה מתחילה. הגאולה מתחילה דבר ראשון בתרועת חצוצרות אדירה. מה זה רצון? מלא ניסים, מבול של ניסים, מתקפת ניסים מדהימה, שיהיה ברור מה אנחנו רוצים לעשות כאן. יש מדרש, אני חושב שהזכרנו אותו. השמש אומרת ליהושע, מי אתה שתגיד לי לעצור? אתה פה כמה שנים? 80, 90 שנה, 100 שנה, אתה פה נמצא ב... על פני כדור הארץ, אני כבר פה, אני ותיקה. כידוע, מי שצעיר לא משחרר פקודות. מי אתה בכלל? יהושע בינו נונה לשמש, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואומר לה, תראי, אם למשל יש ילד קטן שנפלה לו ירושה, קיבל ירושה, הוא אמנם קטן, הוא בן 5, מה לעשות, ההורים שלו נפטרו והוא קיבל ירושה, וחלק מהירושה יש שם עבד זקן, מי נותן למי פקודות? הילד הבן חורין או העבד הזקן? כך אומר יהושע בן נון לשמש. אבל בכוח מה, שואל רבי שמעון בר יוחאי, יכול יהושע בן נון לומר לשמש, את העבד הזקן ואני הילד הבן חורין? אומר רבי שמעון בר יוחאי, יהושע בן נון לקח את ספר התורה ואמר, את יודעת מה כתוב פה? וישוע בינון נער לא ימיש מתוך האוהל. את זה אני בניתי בכוח הרצון שלי. זה רק כוח הרצון שלי, נטו כוח רצון של יהושע בינון. יהושע בינון נער לא ימיש, אני לא זזתי מהתורה. זה בחירי, אני בן חורין, אני יכול לתת לך פקודות. מי שממצה את כוח הרצון שלו עד תום, שולט בטבע. מי שנאמר עליו לא ימיש מתוך האוהל, זאת החלטה רצונית בחירית. מי שלא מש מנצח. זה מאוד חשוב שזה נעשה בכניסה לארץ ישראל. ככה עם הירדן, ככה הכל. זה חשוב מאוד שזה יעשה כל הזמן. כנסת ישראל מנצחת, זה נקרא ניצחון. לנצח זאת עלייה מוסרית מוחלטת העולה על כל הנטיות, אורות קוף ממא, זה נקרא ניצחון. אין, אי אפשר לעצור, אי אפשר לעצור את המוסר, הכל תירוצים. יש הנהגת עולם מעל הטבע. ואדם שחושב, או חברה שחושבת, שכל מה שנמצא מוטבע בטבע אי אפשר להחליף אותו, הוא לא יכול להתעלות אף פעם, הוא לא יוכל להתקדם. עקרונית, הוא יהיה תקוע. הוא וגם החברה תהיה תקוע. וכל החידושים המדעיים המרהיבים, כך הוא כותב בהרפלי תואר, יחבירו לעומת החידוש המדעי המאוד מאוד גדול, היותר גדול מכל החידושים שאותו אנחנו רוצים לומר, והוא כוח הרצון. מדי פעם הקדוש ברוך הוא שולח לנו ככה כמה צדיקים כדי להראות לנו כיוון, מה הכוח רצון יכול לעשות בעולם. זה לא בשביל שנמחא כפיים לצדיקים ולא בשביל שנתפעל בלבד, אלא בשביל שנבין שזה נמצא בנו. זה מתחיל בגבורת הרצון שלא מחפשת תירוצים בטבע. על הפרינציפ לא. אם רואים ים, אנחנו נקרא אותו. איך? רק בכוח רצון. רצון זה שם השם. מי שרוצה לדבוק בשם השם, זה עילוי הרצון. שמו של הקדוש ברוך הוא, שמו בגימטריה רצון. שלטון שם השם זה ההתגלות הרצונית האידיאלית, זה גילוי שם השם. שמך הגדול והקדוש עלינו קראת. בשבועות האלו כשאנחנו קוראים את הפרשיות המדהימות האלו על יציאת מצרים, ניסי מצרים, שירה חדשה, מלחמה עם המלאק, אנחנו מולידים בנו את כוחות הרצון שמתוכם אחר כך מקבלים את התורה. קבלת התורה יכולה לבוא כשיש כלי קיבול, כשיש פה מישהו שמאמין בכוח הרצון שלו, אז הוא מדבר באותה שפה שהתורה מדברת. התורה זאת השפה שלה, היא מדברת בשפה של חירות רצון, וצריך ללמוד את השפה. כל אחד ואחד מאיתנו, ככל שהוא בתוך שקידת התורה, בתוך העמל של התורה, בתוך העמל היראה ועמל המידות, ככל שהוא יותר ויותר מאמין בכוח הרצון שלו, ככל שהוא פחות ופחות מקשיב לתירוצים, יותר מקשיב לגבורה, הוא בונה את כוח הרצון של האומה. הוא מוסיף עוד נדבך בתודעה הזאת, שהיא צריכה להיות אי תודעת הגאולה. הכל זה רצון. כשאין רצון, אז כל דבר קטן, כל זבור הופך לתירוץ. כשיש רצון, הכל קל. אבל אם אין רצון, אז אפילו דברים כל כך פשוטים אתה לא מצליח. האומה עומדת היום בנושאים כל כך פשוטים להכריע בהם, כל כך לא מסובכים טכנית, ופתאום הם נדבים כמו קירות כאלה מסובכים וקשים, וזה רק תלוי ברצון. כי כשאתה מחליש את כוח הרצון, אז באמת כל דבר הופך להיות קיר. כל דבר נראה קירת ים סוף כבר נהיה. פה, כאן, בתוך הלבבות שלנו, בתוך עמל התורה שלנו, אנחנו יכולים לנצח, לבנות את הניצחון, את תודעת הניצחון, תודעת הניצחון המוסרי, ביכולת הגבורה של כל אחד ואחד. בעזרת השם כך תיוולד שירה חדשה, נשמות חדשות, רגשות חדשות, עולם מחודש, רצונות מחודשים. בביאור רוח הטומאה מהעולם כולו. שבת שלום ושרות טובות.